אנחנו במפגש האחרון הייתה מחלוקת, ובפעם הקודמת התחלתי, ככה לקראת הסוף, התחלתי את הסעיף האחרון בסדרה, וזה השאלה של המחלוקות במובן החברתי. זאת אומרת, איך לנהל מחלוקות או ויכוחים, ובעצם בשורה התחתונה מה שאמרתי, זה שמחלוקת שהיא לשם שמיים וסופה להתקיים, ומחלוקת שלא לשם שמיים שאין סופה להתקיים, מה שהמשנה באבות אומרת, זה לא נקבע לפי המדד של נימוסים וההליכות. זאת אומרת, האם אתה, אני חושב ככה לפחות, האם אתה מתנהג בנימוס ומכבד את השני או לא. בעיניי מחלוקת לשם שמיים זאת מחלוקת שמתנהלת באופן ענייני. עכשיו, ענייני אין פירושו לא סוער, לא עז, לא חריף, לא ציני. זה אולי, אפשר להגיד שלא יעיל לעשות את זה כי השני לא יקבל את הטיעונים שלך, בסדר. אלה טיעונים טכניים, אני לא מדבר כרגע במישור הזה. אני מדבר במישור העקרוני, האם לא ראוי לעשות את זה, נגיד, במובן המוסרי, או לא ראוי, לעשות מחלוקת לא נכונה, לא לשם שמיים, אז לא. בעיניי מחלוקת שהיא נעשית מסיבה עניינית, כי אתה באמת חושב שהשני טועה, היא מחלוקת השם שמיים. אם אתה מעלה נימוקים ענייניים, מחלוקת השם שמיים. גם אם אתה יורד עליו כסח ועושה את זה בחריפות רבה ומחרים אותו, דה אותו, ואני לא יודע מה שאתה עושה, תלוי ברמת החריפות שאתה רואה בעמדה שלו. אבל ההתנהלות לחוד, כאילו הנימוסים וההליכות לחוד והמהות לחוד. אני חושב שהערבוב בין שני הדברים האלה, והוא קורה הרבה, אגב, גם בספרות של הפרשנות התורנית. הרבה פעמים עוברים מיידית משאלה של מחלוקת השם שמיים לשאלה של הנימוסים וכיבוד האחר וכל מיני דברים מן הסוג הזה. בעיניי אין שום קשר. אני לא חושב שיש איזשהו קשר בין שני הדברים האלה. ועוד פעם אני אומר, זה לא אומר שמומלץ או נכון לדבר בחריפות, וזה למרות שאני נוהג לעשות את זה מדי פעם, אבל זאת שאלה אחרת. זאת שאלה טקטית, או לא יודע, או לא לפגוע בשני, בסדר, גם זה יכול להיות נכון, אבל לא, מבחינת איכות הוויכוח, או איך שופטים את הוויכוח עצמו, אני חושב שזה קשור, לא חושב שזה קשור בכלל. עכשיו, בהקשר הזה, יש איזה בחור שבעל תשובה שליוויתי אותו, כן, זה התחיל בצורה מעניינת, היה דפנה אשתי עבדה, כשגרנו בירוחם, אז היא עבדה בבית מדרש פלואליסטי כזה, זה נקרא, במדבר. וכך קראו למקום. ונכנס שם איזה יום אחד, אז מישהו עם במיל כשמסתובב, עושה טיולים שם לבד ברחוב. התחיל להתעניין, פה לומדים יהדות, אז אמרו, בוא תאכל ארוחת בוקר עם בעלי. זהו, ומאז אנחנו היום כבר חרדי ומעלות, אני לא יודע באיזשהו מקום. בכל אופן, באחד הגלגולים שלו, אז הוא שאל אותי, הוא היה נורא מוטרד ממריבות בין רבנים. אלא, רובדיה וזה, ושם רבים ויורדים מחדר שני, ופוליטיקות וחסידים שונים כמובן, כל מיני דברים בקיצור. אז הוא שאל אותי, למה דווקא בעולם הזה יש כל כך הרבה דברים מכוערים, תופעות מכוערות, מריבות, על דרך המליצה הידוע, אומרים, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. זה בערך כמו שיאסר ערפאת, הוא המומחה הכי גדול בלא. מי שמפר, כל שבוע הוא מפר את ההסכם וצריך הסכם שלום חדש. אז הוא אלוף העולם בהסכמי שלום. אז גם בהקשר הזה, גם איכשהו תלמידי חכמים לא ממש נראה שהם מרבים שלום בעולם. אז אמרתי לו שדווקא בעיניי זו תופעה יפה. זו תופעה יפה, למרות שעוד פעם, זה גם מעצבן לפעמים, אוקיי, אני מבין, אבל סך הכל בעיניי זו תופעה מאוד יפה. זה מראה שאכפת להם. במקום, אם אתה מדבר על מריבות בשביל הכבוד, בשביל מינויים, בשביל כסף, אני לא מדבר על זה. אני מדבר כרגע על המריבות האידיאולוגיות בין... שאלה אומרים שאלה כופרים, ואלה אומרים שאלה כופרים, לא משנה, המריבות העקרוניות, לא מי יקבל את הכסף. ואולי גם מי יקבל את הכסף, אגב, זאת בבואה, כי אני רוצה לקדם את הכיוון שלי, אז אני צריך גם את הכסף, לא כסף לכיס, אלא כסף לדרך, למוסדות, לא יודע, לקדם את הדרך שלי. זה מאוד יפה בעיניי. זה יפה בגלל שאנשים באמת מאמינים במה שהם אומרים, וזה חשוב להם, והם מוכנים להילחם בשביל זה, והם לא תורכים להצטעצע ולשחק משחקים, אלא הם נלחמים בעד מה שהם מאמינים בו. והרבה פעמים מי שמאוד נאור ונימוסי ולא נלחם ומכבד את כל אחד, זה פשוט בגלל שהוא לא באמת אכפת לו. כאילו, אז אני אומר ככה, אתה אומר ככה, תהיה בריא, מה אכפת לי? מה שאני אומר לא חשוב לי, ומה שאתה אומר גם כן לא חשוב לי. תעשה מה שאתה רוצה. עכשיו, זה לא עוד פעם, ובדיוק אותה חלוקה שאמרתי קודם, זה לא אומר שכל מה שהם עושים שם הוא ראוי ונחמד וכך צריך להיות. אבל כולנו בני אדם, ובסך הכל כתופעה, בעיניי זה הרבה יותר, לא הייתי רוצה לחיות בחברה שזה לא יהיה. בחברה זה לא יהיה, זו חברה משעממת כזאת, לא משעממת רק במובן שזה משעממת, זה גם נכון, זה משעממת, זה לישון. אבל לא במובן האינטרסנטי שאני אוהב שמעניין, אלא גם באמת בגלל שזאת חברה שלא חשובים לדברים, זאת אומרת לא נלחמים בזה. עכשיו כשאתה נלחם, אנחנו בני אדם, בני אדם לפעמים נלחמים לא קשה, נותנים מכות מתחת לחגורה, אוקיי, אבל אתה לא רוצה לחיות במקום שבו כן, אין שום דבר למות למענו, כמו שאומר המשורר. אז... מה?
אימג'ן של הטיפושיות.
יש גם תרגומים בעברית. שום דבר, למות למה יש שיר כזה.
אז לבוביץ' הצליח.
אני שוכב לי על הגב של אריאל זילבר. שום דבר, למות למה, נו.
אני אומר לבוביץ' הצליח, הוא הצליח להרגיז את כולם.
נכון, לא, אני חושב שלבוביץ' ראוי להמון הערכה, מעבר לשאלה אם אתה מסכים עם העמדות שלו או לא, ושהוא נלחם על עמדותיו, הוא היה מוכן לשלם מחירים, הוא הפסיד פרס ישראל בשביל זה, הוא ביטל עליו בסוף. עשה צחוק מכולם. יצא גבר, מה אני אגיד לכם? יצא גבר לא במובן הרחובי הזה של דוקרב. הוא חשוב למשהו, והוא נלחם על זה, והוא לא מתכופף בפני כל השוטים שם שלא יודעים מה הם מדברים. ואני מאוד מכבד אחד כזה. זאת אומרת, אני חושב שזה, הלוואי שהיו יותר כאלה.
זה הבריכה של האוניברסיטה שלח להם שהוא...
מה?
שעשו לפתוף אותה באוניברסיטה העברית, את הבריכה גם בשבת.
כן.
אז הוא כתב להם מכתב שהוא מתפטר מהאוניברסיטה.
אה,
בלב?
מתפטר מהסנאט. מהסנאט של האוניברסיטה.
אה. אני מניח שזה היה בשלב מוקדם.
הם חזרו בהם.
כן, אבל לקראת סוף יום, אבל אני מניח שהוא לא היה עושה את זה. הוא היה פעיל, הוא היה פוליטיקאי דתי, הוא היה נציג הפועל הדתי בהסתדרות. זאת אומרת, הוא היה פוליטיקאי דתי, ממש עם טיקט, זה לא להאמין כשאתה מסתכל על זה בפאזות המאוחרות יותר שלו. בכל אופן, הנקודה היא שבמקומות שבהם לא נלחמים, זה מקומות שבהם לא חשוב לך. במובנים מסוימים, למרות שכל מיני לוחמנויות עכשוויות נורא מעצבנות אותי, גם מכיוונים דתיים שונים, אבל גם מכיוונים ליברליים, ואני יודע מה, כל מיני, בדיוק הבוקר דיברתי עם מישהו שהוא מלמד באיזה בית ספר חילוני. זאת אומרת, תשמע, אי אפשר לדבר עם אנשים, זאת אומרת, יש לנו איזושהי דת, ואתה לא יכול לדבר על שום דבר חוץ מהעניין ההומו-לסבי. שום דבר חוץ מזה, אין, לא עובר מסך, שום דבר, אי אפשר לדבר על כלום חוץ מזה. פשוט הטירוף הליברלי פשוט לא מאפשר לך, אני כבר לא מדבר להביע עמדות אחרות בתחום ההומואז, וסתם אתה רוצה לדבר על משהו אחר. לא, זה כל דבר יכניסו את העניין הזה, וזה ייכנס לפה, והדרות, כל השיעות האלה. בקיצור, זה מצד אחד, אבל מצד שני, תשמע, יש דברים שחשובים לאנשים, הם נלחמים בשבילהם, במובן הזה זה דווקא הסתכלות אופטימית. זאת אומרת, זה מעצבן נורא, אבל לפחות, זה, כמו שאומרים תמיד, אדישות זה דבר יותר גרוע מאשר התנגדות לוחמנית. כי אדישות זה מה שאין לי מי לדבר, זאת אומרת, אתה לא יכול לדבר איתו. מי שאני, כן, זה מזכיר לי שהם אני אקרא קצת, אנחנו מדברים על עניינים חברתיים, אז אני מדבר מרשה לעצמי קצת להתגלץ. צבי ענבל, שהוא פעיל כזה, מרצה כזה ידוע בערכים, אז הוא הרי היה אחד מחברי הליגה נגד כפייה דתית. גם הרב צבי יהודה, גם היה חבר בליגה נגד כפייה דתית. באיזשהו שלב, אבל הוא החליט שזה ליגה בעד כפייה חילונית ועזב. אז נדמה לי שככה, כך שמעתי פעם. אני יודע שהוא היה חבר, אבל שמעתי שזה היה רקע שהוא עזב. כי החבר'ה שמתנגדים זה חבר'ה שהעסק חשוב להם, אז יש עם מי לדבר. זאת אומרת, זה כמו, דיברתי על זה באחת הפעמים הקודמות, אמרתי ש... אני חושב שכל מיני אמירות רדיקליות שאני אומר, הרבה יותר קל לי להגיד אותן בבני ברק מאשר בבית כנסת כזה של מזרוחניקים. סליחה על הביטוי. למה? כי בבני ברק זה חבר'ה שיודעים ללמוד, אני מביא להם ראיות, יש לי טיעונים, יכולים לא להסכים איתי, יכולים להגיד לי זה מזיק, אבל אנחנו נמצאים בזה מסע ומתן, אנחנו יודעים, יש כללי מסע ומתן, יש נימוקים, יש... זה לא אומר שהם יעשו מחר את מה שאני אומר או שאני אשכנע אותם, שזה אחרת, אבל יש לי מי לדבר, הם מבינים שיש לשיטה הזאת על מה לסמוך, לא מסכימים איתה, אבל הם מבינים שזה בסדר, יש לך שיטה. יש אנשים שהם לא רגילים למסע ומתן ההלכתי ולא מבינים, לא, שום נימוקים לא יעזרו, זאת אומרת, זה לא, אין לך עם מי לדבר, זאת אומרת, זה לא מסתדר להם, והם לא, 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 אין לך עם מי לדבר, זאת אומרת, זה לא, אתה לא יכול לנהל ויכוח. מזכיר לי שפה בבית כנסת, היה איזושהי שנה בשמחת תורה, אז באו אליי לשאול, האם אפשר להעלות את הספר התורה לאנשים, בשמחת תורה, מאז כבר עברו קצת מים בירדן, אני מבין, אבל... מה? לא, אבל קצת בכל זאת, עד כמה שאני לפחות מסתכל. אמרתי, אני לא מבין מה הבעיה, ברור, מה השאלה, כאילו. אז אחרי זה שמעתי שהיה כל מיני ויכוחים, ומה זאת אומרת, ואיך עושים דברים כאלה, ומה זה נקרא, זה אפיקורסות, ו... יש איזה רמה שאומר שאישה נידה נוהגו שם בקרקה, אני לא יודע, שלא תיגע בספר תורה. בסדר, אז נהגו בקרקע את המנהג הזה, אז מה זה אומר? אין לו שום בסיס, מה... אבל אני אומר, בבני ברק אפשר לדבר על זה, זה לא יתבצע. לא יתבצע, בסדר, אני מבין. אבל אין שום מה, כולם יבינו שמה שאני אומר הוא בסדר והגיוני והכל בסדר, אבל נעשה את זה כי כולנו לא ככה. אוקיי, אין לי בעיה עם זה, כי אתה יכול לדבר איתם. אז במובן הזה יש... כשיש שיח, כשיש איזשהו ויכוח, זה לפעמים יותר טוב מאשר מישהו שאו שאתה לא מעניין אותו, או שהוא לא מוכן לדבר איתך מסיבות אחרות, לא משהו, או שהוא לא יכול לדבר איתך מסיבות אחרות. בכל מנה, זה מה שאמרתי לו, שהוויכוחים האלה מצביעים על זה, תראה, בעולם שבו, כן, אמר, דיברנו על זה פעם, לא, לגמרי נכון פה, אבל מסעדה קשרה, זה משפט במתמטיקה, שמסעדה קשרה תהיה תמיד פחות טעימה, מסעדה לא קשרה. כי אם יש מאכל כשר שהוא יותר טעים, אז המסעדה הלא כשרה תאמץ אותו. אם יש מאכל לא כשר שהוא יותר טעים, המסעדה הכשרה לא יכולה לאמץ אותו. לכן זה גדול או שווה, זה חסם תחתון. זאת אומרת, אף פעם זה לא יהיה פחות טעים, המסעדה הלא כשרה, או זול. זאת אומרת, זה כמובן המכפלה של המחיר, הטיב והכשרות היא קבועה.
לוגית זה לא נכון.
למה לא?
למה? אני אגיד לך, נניח שיש... זה סוג מסוים של דג שהוא לא כשר, שהוא טעים, אבל יש סוג אחר של בשר, כן, שהוא כשר, שהוא כן טעים. והמסעדה הזאת עושה גם דגים וגם בשר. אז אתה תביא את המנה הכשרה של הבשר, תביא את המנה הלא כשרה של הזה, אבל זה מסעדה לא כשרה, אתה לא יכול לאכול שם.
נכון.
אתה לא יודע להבדיל. אז למה זה אומר שזה בית הכנסת למסעדה הכשרה?
כי תהיה יותר טעימה מהמסעדה הכשרה. המסעדה הכשרה לא יביאו את ה...
כי יש לה גם זה.
ברור.
אולי נכון.
כל דבר שהוא טעים, המסעדה לא כשרה, תיקח אותו, כי אין הבעיה לאכול כשר. אבל המסעדה הכשרה לא יכולה לאכול לא כשר. יש לזה בדיחות, אבל זה לא בדיחה, זה משפט. זה לא בדיחה פשוטה, זה לא יכול להיות אחר. אלא אם כן, עוד פעם, יש טרייד אופים במחיר, בסדר.
אלא אם כן, הוא מחליט שהוא פתוח גם בשבת, ואז המסעדה לא כשרה.
לא, אתה...
כי אין לו תעודת כשרות,
זה לא חשוב.
זה לא מעסיק
משגיח כשרות. זה לא ישנה את המאזן הזה, לא קשור. הוא יפתח בשבת, אבל הוא לא יהיה פחות טעים.
זה לא צריך לצפות, יש... 10 דברים כשרים, ויש 100 דברים לא כשרים.
תופסת.
זה מגיע על
כך.
מה אתה מתווכח?
אז אני אומר, גם בהקשר הזה, למה בעולם הדתי יש יותר מריבות? כי בעולם הדתי יש יותר דברים שחשובים לאנשים. זה עובדתי, זה לא קשור לוויכוח. זה לא שאלה ביקורתית. עובדתית ודאי זה נכון. זאת אומרת, יש יותר ערכים, או יותר מצוות, או יותר דברים שחשובים לאנשים בעולם הדתי, או שבעולם החילוני. זה הכל. ולכן ברור שיש שם יותר מריבות. הרבה פעמים זה גם יותר חשוב להם. הדבר שחשוב הוא גם יותר חשוב, אבל זה לא תמיד. לפעמים זה לא ככה. אז לכן ברור שיש שם יותר מריבות. אז בעיניי, אולי המריבות נראות רע, ולא, לא יודע, לא, אני לא אוהב אותם כל כך, או אחרים אוהבים אותם. אבל במובן מסוים זה מבטא דבר מאוד, מאוד חיובי. וכמובן שכשיש הרבה מריבות, ויש הרבה דברים חשובים לך, אז אתה גם יורד מתחת לחגורה, ואתה גם עושה דברים אחוריים. בסדר, אוקיי, זה חלק מה... חלק מהעניין, אבל עדיין אתה נלחם על משהו שחשוב לך.
גם יש יותר זמן לריב. בצד שם יש יותר זמן לריב.
זה אני לא יודע, לפעמים זה נכון. לפעמים הריבות הן תוצאה של שעמום, זה אני מסכים. אבל זה לא תמיד ככה. אוקיי.
למה יש יותר זמן?
מה?
אני
אקח אותך
ליד
הכוללים
בבית שמש, תראה כמה זמן
יש. אחרי כוללים שהם לא... שקבלו את ה-$200 של הנגעים לא יגבלו. תזה מלא זמן,
יש ליד הכולל.
בכל אופן, יש איזו איגרת של החזוני שרציתי לקרוא, איגרת מפורסמת. הוא בעצם קצת מדבר על העניין הזה, אבל זה משיק. האיגרת על הקיצוניות, האיגרת הידועה שלו. ואם אין מספיק, אז אולי תסתכלו... בסדר? כשם שהפשטות... אפשר גם להקשיב, זה לא כל כך נורא. כשם שהפשטות והאמת הם שמות מרדפות, כן הקיצוניות והגדלות שמות מרדפות. המשפט הראשון דרך אגב מעניין. הפשטות והאמת זה שמות מרדפים. זאת אומרת, אני מניח שהוא מתכוון לתאר של אוקם. זה שמה שיותר פשוט הוא כנראה גם יותר אמיתי. אז כן הקיצוניות והגדלות שמות נרדפות. זאת אומרת, להיות אדם גדול ולהיות אדם קיצוני זה מילים נרדפות. זה אותו דבר. הקיצוניות היא ההשתלמות של הנושא. זאת אומרת, זה ההופעה של הנושא בשלמותו. זה נקרא הקיצוניות. הדוגל בהבינוניות ומואס בקיצוניות, חלקו עם הזייפנים או עם חדלי התבונה. זאת אומרת, מי שמתנגד לקיצוניות, מה שקורה בינוניות, בינוניות זה לא במובן, זה לא בהכרח במובן שאנחנו מדברים עליו היום. הוא יגיע לזה שזה זה. אבל כרגע המונח בינוניות משמש פה כחוסר קיצוניות. זאת אומרת, משהו מתינות יותר, לא יודע איך לקרוא לזה.
פוליטיקלי קורקט.
כן. אז הוא אומר שהבינוניות במובנה הזה, אז מי שנוקט בזה חלקו עם הזייפנים או עם חדלי התבונה. חדלי התבונה הכוונה אין לו עמדה, אז אם אין לו עמדה אז הוא לא מתנגד, והוא לא נלחם על עמדותיו, והוא לא קיצוני, והוא מוכן לקבל הכל. או שהוא זייפן. אם הוא זייפן, הוא בעצם אומר, תראו, אני מאמין במשהו, אני לא חדל תבונה, מבחינה אינטלקטואלית אני יודע מה האמת, אבל אני לא רוצה לשלם מחירים על זה. זאת אומרת, לא מוכן לשלם את המחיר של מאבק קשוח, כן, מאבק קיצוני על האמת שלי. ולכן בעצם הוא אומר שזאת לא מעלה הבינוניות אלא חיסרון. והקיצוניות זה מעלה. ככה הוא טוען. טוב, אפשר לסייג את זה, אבל נראה את זה בהמשך. אם אין קיצוניות, אין שלמות. ואם אין שלמות, כמי שמושלם, אז הוא הולך עד הסוף עם האמת שלו. הוא לא מוכן להתפשר ולא לקיים חלק מהדברים. הוא הולך עד הסוף. כולל לשכנע אחרים גם כמובן באמת שלו. הכל, לא רק הוא עצמו, כי זה חלק מהשלמות, לגרום גם לאנשים להתנהג נכון. ואם אין שלמות, אין התחלה. מה הכוונה? ההתחלה היא בקושיות ופרחות מתמידות. פה זה... משפט מעניין דרך אגב, כי קיצוניות פירושו שדברים חשובים לך. אם דברים חשובים לך, אז אתה לא תתעלם מקושיות ומפרחות, למרות שזה לכאורה, זה נגד הקיצוניות, כי קיצוניות זה להיות פנאטי, לא לשאול שאלות, אלא ללכת עם האמת שלך ולא להאמין את זה למבחן. אז החזוני שומר לא ככה. החזוני שומר שקיצוניות להפך, קיצוניות זה משהו שיביא אדם לשאול שאלות. מה שדיברנו קודם, שמי שחבר בליגה נגד פייה דתית הוא מועד לחזור בתשובה. כיוון שהוא שואל שאלות ודברים חשובים לו והוא מברר ויכול להיות שבסוף הוא ישתכנע שזה לא נכון והוא וכן להפך. שאולי
אני
מפקפק
בתיאור הנכונות המציאותית של המשפט.
למה? אני חושב שזה נכון.
שמה, שבאמת אנשים כאלה היו חוזרים בתשובה?
כן, בטח. אנשים קיצוניים חוזרים בתשובה יותר מאשר אנשים בינוניים. אז יש לי סטטיסטיקה ברורה, אני הכרתי מאוד חוזרים בתשובה. בישיבה, בהרבה מקומות. אין ספק. עוד פעם, קיצוניים זה לא בהכרח אומר שהם תולי באיזה כיוון, אז אנשים אכפתים, אנשים שמבררים, זה אנשים שחשוב להם. אחרת בן אדם נשאר איפה שהוא, מה אכפת לו, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, הוא אף פעם לא יחזור בתשובה בצורה כזאת. איך הוא יגיע לזה? דבר פשוט.
הוא יכול להיות דתי מודרני, אבל הוא עשה מעשה קיצוני בהליכה שלו, מהחילוניות לדת. שם זה כן קיצוני.
קיצוני במובן שהדברים שאכפת לו, אכפת לו מהם. מה אכפת לו? זה עניין אחר, אחד יכול להיות אכפת לו מזה, מליברליות, אחד יכול להיות אכפת לו משמרנות, אחד יכול להיות אכפת לו מפמיניזם, אחד יכול להיות אכפת לו נגד הפמיניזם, בסדר, לא משנה, כל אלה הם קיצוניים. זאת אומרת, הם קיצוניים, אומר על זה שאכפת להם, והם נלחמים, מה שאכפת להם. זאת אומרת, אז פה, אז הנקודה היא שהקושיות והפירוחות המתמידות, זה, אגב, דיברנו על זה פעם, זה נמצא פה כל הזמן ברקע, שאלת הסובלנות, פתיחות, פלורליזם, זה כמובן נמצא פה ברקע, ועל זה כבר דיברנו, אז אני לא אחזור לעניין הזה כאן, אבל אני זוכר שפעם קראתי איזה מאמר בהארץ של תמר רותם, נדמה לי, שהיא כתבה, כן, חרדלשית, שהיא כתבה, מה?
כמעט שהיא נגיד סופרת.
כן. אז היא כתבה על גרבדליה נדל, אחרי שהוא נפטר. והיא כאילו, כתבה בערך מין הספד, כן, כאילו. לא הספד, אבל כן, כתבה עליו, על האיש, מי הוא היה, כי הציבור לא הכיר אותו. ובתוך הדברים שלה, כאילו, היא מאוד התפלאה על הסתירות באישיותו. כי זה באמת נכון, כל מי שהכיר אותו יודע את זה, שמצד אחד הוא היה סופר פנאטי וקיצוני. סופר. זאת אומרת, הוא לא נלחם נגד כל דבר, וגם נגד הציונות, וגם נגד המון דברים, למרות שהוא לא מצטייר לכאורה ככה. ומצד שני, הוא היה פתוח לכל, הוא קרא הכל, הוא דיבר עם אנשים, התווכח, וקרא ספרים מכל הסוגים והמינים, ולמד כל מיני נושאים, וכל דברים. זאת אומרת, איך מסתדרת הפתיחות עם הפנאטיות? ואז כשקראתי את המאמר שלה, אני חושב שזה הוריד לי את הסימון עם המאמר על הפתיחות והסובלנות והפלואליזם שכתבתי, כי פתאום תפסתי שאין בכלל שום סתירה. להפך. זאת אומרת, אם מישהו פתוח ובדק אופציות שונות, והגיע למסקנה מסוימת, אז ברור שהוא יהיה יותר פנאטי. כי הוא יותר בטוח שהוא צודק, הוא מכיר את האלטרנטיבות, והוא נלחם נגדם, כי הוא הגיע למסקנה שהן לא נכונות. אבל בן אדם שלא בדק את הדברים האחרים...
אבל גם אכפת לו, כי חלק הוא לא ימודק.
כן, בדיוק. אז בן אדם שלא בדק, אז על בסיס מה הוא יהיה פנאטי? זה סתם טיפשות להיות פנאטי. איך תדע? אולי שאני צודק. בדקת, שראית את הטיעונים שלו, הסתכלת. לכן אני לא, בכלל לא חושב שיש בזה סתירה. יש פנאטיות, שהיא פנאטיות אחרת. יש פנאטיות אחרת, אולי אני... זה כאן, יש... זה גם החזמי, זה מעניין היחס בין האיגרת הזאת לבין ה... יש ספרים של, 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 של חיים גרדה, כן? צמח אטלס, מלחמת היצר. זה סופר יידי, סופר במשורר יידי, גם היה מועמד לפרס נובל, וכעס על בשבי זינגר שלקח לו את הפרס נובל, לא משנה. אבל בכל אופן, הזוג כבחור צעיר, הוא גדל בישיבה נוברדוקאית. ישיבות נוברדוק, הסבא מנוברדוק, שגם היה פרא אדם לא קטן, שלח את כל החבר'ה שלו מהישיבה, כל מיני חבר'ה צעירים, להקים ישיבות בכל מיני כפרים. בגלל ההשכלה והפחד שמאבדים את הנוער ואת הצעירים, אז הוא שלח את החבר'ה שלו, דחף אותם, כל אחד יגיע לזה כפר, יקים שם ישיבה, ילמד את הילדים שם מהאזור, וזהו, וככה קמו המון המון ישיבות נוברדוק ברחבי במזרח אירופה. וחיים גרדה, בתור ילד, למד באחת הישיבות האלה. והכפר קוראינו וולקניק, לפחות זה השם הספרותי, אני לא יודע אם זה השם האמיתי של הכפר, אבל... זה השם, ושם הוא מתאר את חיימקה, שזה הוא עצמו, כן, זה ברור שזה הוא עצמו, וראש הישיבה זה צמח אטלס, כך קוראים לו. זה השם הספרותי שהוא בחר. אגב, יש מאמר של אבין, הביבליוגרף, כן, הספרן הזה, שהוא מנסה לזהות מי זה צמח אטלס, ומה, מי הדמויות, ומה...
הגיעו אותו לוודאות.
אה? כן, אני לא יודע אם זה בוודאות. אני יודע שיש כל מיני ניסיונות, היו טענות שזה ה... החתן של ברון קוטלר, אני מניח, קראו לו רב ראובן ברוזובסקי. אז היו טענות כאלה, אני לא יודע, אני...
אחר כך עוד ישיבה בצרפת, גם כאלה שבחורים צעירים.
כן, נכון, אני שמעתי גם על הזיהוי הזה, אני לא בטוח. זה נכון, היה שיא הסרט, יש את הסרט המפורסם.
אני
אגיד, הביקור שלי עם אלה שלי. בדיוק, חיים גרדה אחרי השואה נפגש איתו בצרפת.
כן.
בקנדה, סליחה. בקנדה הוא נפגש איתו.
בסיפור זה בא בצרפת.
מסתם הסיפור. לא, הוא נפגש איתו בקנדה, אבל זה היהודי, אני חושב, שהוא מצרפת, נדמה לי. היהודי הזה שהוא נפגש איתו בקנדה. שם יש ויכוח תיאולוגי סביב השואה, סרט חזק. בכל אופן, אז הצמח אטלס הזה, זה נובר דוקר בן 20, אני לא יודע כמה. ילד, שיעור בית, זה הלך להקים ישיבה, אבל אני אראה ראש ישיבה של ילדים בני 12. וככה זה היה שם. עכשיו, הם גדלו אצל פרא אדם בישיבה פרועה לחלוטין, הנוברדוק זה ישיבה בלי מעצורים, ממש לא, זאת אומרת, האידיאולוגיה שלהם זה לא לשים על אף אחד וכל הסיפורים המפורסמים, לא להיות מתפעלים מדעות של אנשים עליך, בחורים שגדל בחינוך כזה להיות ראש ישיבה, אתה מבין שזה מרשם לנזקים מטורפים לילדים. באמת, זה פשוט אסוני הדבר הזה. ושם הוא מתאר את הראש הישיבה הזה, הצמח אטלס הזה, שהוא כמובן ספרותית, אבל הוא מתאר אותו כמישהו שהוא אכול יצרים וספקות, ולא לא, לא יודע לחיות עם זה, בפנים. הוא מתאר את מה קורה בנפשו פנימה. אבל מבחוץ, אולטרה פנאט. זאת אומרת, הוא נלחם, הוא רודף כל אחד שמשמיע איזה דעה, או שואל איזושהי שאלה לא חוקית, או יצרים, שלא לדבר. אין, מלחמת חורמה, ג'יהאד. וכנגד זה הוא מתאר שם את, הוא קורא לזה בעל המחזה אברהם, זה השם הספרותי של החזוניש, כי היה ידוע שחזוניש בא לנופש באותו כפר, אחת בקיץ, תמיד הוא היה מגיע שם לנופש, מאיזה חודש, חודשיים, שלושה, לא יודע כמה, לחלק מהשנה, ובאחת הפעמים שזרקו את חיינקה מהישיבה, עקב אחת ההתפרעויות של צמח אטלס, אז הוא הלך לגור עם החזוניש בבית, וזה מייטה שאויו, הוא גר איתו בבית שנים. והוא קורא לו המחזה אברהם, זה השם הספרותי. והספר, בעצם חלק גדול מהספר, הוא בעצם איזושהי הנגדה בין שתי הדמויות. שצמח אטלס זה טיפוס סוער ואכול ביצרים וזה, ולוחם כלפי חוץ נגד כל שמץ של כפירה או יצרים או עריות, או כן, או כל מיני דברים, עירורים אסורים ודברים כאלה, לא תטור אחר לבכם ואחרי עיניכם. והחזוניש מצויר כמישהו שהוא שלם לחלוטין, מין הרמוני, פשוט, הכל ברור. כל מה שאתה רוצה אתה יכול לשאול אותו, אפרופו הקושיות והפרחות. מה שאתה רוצה אתה יכול לשאול אותו, צמח אטלס לא מרשה לשאול שאלות. החזוניש לא מצטייר ככזה, החזוניש מצטייר כיהודי די פנאטי במובן, עוד פעם, לא פנאטי במובן של לזרוק אבנים, אבל מבחינת תפיסת העולם שלו הוא מאוד, מאוד סגור, הוא לא מוכן לקבל סטיות, כן, שירות לאומי זה ירק ועל יעבור, זאת אומרת, צריך לזכור את כל ההנחיות הציבוריות שלו. והוא עונה לו לכל שאלה, והוא יושב איתו, והכל בסדר, והכל נהדר. זאת אומרת, מצד אחד בפנים הוא רגוע לחלוטין, הוא שלם, הוא הרמוני עם עצמו, הוא לא אכול בכל היצרים שצמח אטלס אכול, ומצד שני הוא נורא, הוא מתלא בפנאטיות, למרות שהוא נורא שלם עם עצמו והוא קרוע. אז זה לא למרות, זה בגלל. זאת אומרת, הטענה היא שבעצם צמח אטלס כזה, הוא כמובן נלחם עם עצמו, הוא לא נלחם עם הסביבה. אתה לא יודע מה לעשות עם הספקות והיצרים והקשיים שיש לו לפני השם. מה עושים עם זה? הוא אכול מזה. זאת אומרת, ברור לו שזה לא בסדר, אבל מה לעשות? זה שם. אז במקום לשבת ללבן לעצמך את העניין ולבדוק ולקחת את הסיכון שאולי יתברר שבאמת אתה לא בהכרח צודק והשאלות הן שאלות טובות או יצרים, לא משנה, זה סיכון אחר. אז אתה לא רוצה לקחת את הסיכון, אתה לא נלחם נגד זה, אבל זה יוצא איכשהו. אז אם זה לא, אתה לא נלחם נגד זה בפנים, אז אתה נלחם נגד כל האחרים, זה מה שנקרא השלכה בפסיכולוגיה, כן? אתה משליך עליהם את כל מה שיש בתוכך, ואתה נלחם נגד עצמך איך שאתה מופיע דרכם, אוקיי? ואז, והחזוני שאין לו את כל המתחים הפנימיים האלה, אז הוא לא נלחם נגד אף אחד. חזוני שיש לו איגרת ידועה ומפורסמת שהוא, אני ממריציו הגדולים של החזוני, דרך אגב. גילוי נאות, מה שנקרא. יש לו איגרת מאוד מפורסמת, אני אין דרכי להיכנס לוויכוחים, במקום כך אף אחד לא משתכנע, ואם אתה חושב אחרת, תעשה אחרת. אני יודע שרבדליה נדל, שאתה שמעתי נדמה לי מהרב יוגל, שהוא היה חברות אשר רבדליה נדל, הם הלכו כל שבוע לחזוניש לשאול אותו שאלות על הלימוד שלהם במהלך השבוע. הוא היה סטודנט, הרב יוגל. ופעם אחת, אז רבדליה היה לו קושייה לחזוניש, משהו שכתוב באחד הספרים של חזוניש. הוא אומר, רבדליה, תשמע, אתה לא מסכים איתי, אז תעשה מה שאתה מבין, מה הבעיה, מה אתה רוצה ממני? הוא כנראה הסביר לו פעם אחת, לא קיבל, אז לא, לא, מה קרה? אתה חושב ככה, אני חושב ככה, הכל בסדר, לא תצא מה שאתה חושב.
זה לא מסתירה להגיע?
אה?
זה לא מסתירה להגיע?
כן. שמה?
שעם הקיצוניות...
רגע, לכן אני מביא את זה. אני אומר שזה גם החזוניש, וגם הצמח האטלס זה החזוניש. שהוא מתאר שם את המחזה אברהם, ואתם יודעים, בעיניי זה ספר מוסר מדהים, הספר הזה. כי זה ספר שלא נכתב על ידי סורת.
אולי
הוא בסוף, בהתחלה.
צמח אטלס, את ההתלבטויות שלו.
יכול להיות, לא משנה, אבל הספר הוא ספר חזק, ואת החזוני זה נראה לי תיאור אותנטי. ואת הוא חי אצלו בבית כמה שנים, הוא לא ניזון מפלקטים. הוא ראה אותו איך הוא מתנהג בכל רגע. ואין לו שום אינטרס, כי כשהוא כתב את זה הוא כבר היה לחלוטין מחוץ לכל המסגרת הדתית. יש כל מיני אגדות בבני ברק לזה שהוא רצה לחזור בתשובה והוא קבע עם החזוני שהוא יגיע, זה מסוג האגדות שאומרים גם על הרמב״ם, שהוא אמר שהוא יגיע והחזוני שנפטר בדיוק, הוא לא הספיק לפגוש אותו ולכן הוא נשאר חילוני עד סוף ימר. טוב, בכל אופן, אז הטענה היא שזה הכל החזוני, זה מעניין על רקע האיגרת הזאת, השלווה הזאת, הלא קיצוניות, הכן קבלה של דעות אחרות. אבל פה באמת צריך להבחין בין כמה דברים, זאת אומרת, קיצוניות זה לא תמיד אומר שאתה צריך לריב עם מישהו אם אין סיכוי שאתה תשכנע אותו, זאת אומרת, זה לא קיצוניות, זה טיפשות. אני לא חושב שהחזון איש מדבר על קיצוניות במובן הזה. אז אם אתה לא תשכנע אותו, בשביל מה לריב איתו? זה בסך הכל שיקוי של שכל ישר, זאת אומרת, אין טעם לריב עם מישהו לא, מישהו מריבה, לא תביא תועלת. זה א', ב', יש כמובן איזשהו רדיוס, דיברנו על הסובלנות מול פלורליזם, אז אמרתי שאחד הדברים שמבחינים ביניהם זה שלסובלנות יש רדיוס, ולפלורליזם, פלורליזם מהות, אין רדיוס. והרדיוס הוא בעצם, יש טווח מסוים של דברים שהם אמנם לא אמת, כי סובלנות היא על בסיס מוניסטי, של אמת אחת, ולכן יש תחום מסוים של דעות שבעיניי הם לא אמת, אבל הם טעות לגיטימית. ומחוץ לרדיוס הזה, מדובר בדברים שהם לא אמת והם גם לא לגיטימיים. עכשיו, גם כשאתה מדבר על קיצוניות, אז צריך להבחין בין שני המתחמים האלה. במתחם של האמת הטעות הלגיטימית, עכשיו זה לגיטימי, זה מה שאתה חושב, יותר מזה, החזון איש הרי גם דגל מאוד בערך האוטונומיה, זאת אומרת שבאנם צריך לעשות את מה שהוא חושב, הוא עצמו עשה ככה וכתב ככה, הזכרתי פעם שמצטטים תמיד את החזוני שהוא בעצם היה זה שנתן את המעמד למשנה ברורה. איך המשנה ברורה קיבל את המעמד ההלכתי שלו? חזוני שעשה את זה. חזוני שבעצם אמר שדברי המשנה ברורה הם כמו מסורים מלשכת הגזית. ולכן החזוני שהוא זקן ממראה כמובן. הוא הרי חלק על המשנה ברורה בהמון מקומות. יש אפילו מהדורות של המשנה ברורה עם הערות של החזוני של כל המקומות שהוא חולק עליו. אז מה זה לשכת הגזית? מה זה העניין הזה? הכוונה, זה ספר הלכה שאפשר לסמוך עליו, זה הכוונה. בכל אופן,
לסמוך עליו אפשר גם לחלוק.
נכון, ולא רק אפשר, צריך. אם אתה חושב אחרת, תעשה אחרת. אם אתה לא ברחי ואתה לא יכול לפסוק הלכה, קח את מה שכתוב במשנה ברורה, אם עשית את זה, זה בסדר, כי זה ספר טוב, הוא לא היה מארץ, הוא ידע ללמוד, הוא ידע לפסוק הלכה. אז אתה יכול לסמוך עליו, הוא בסמך. זה לא מה שאני מסכים איתו לכל. זה שני דברים שונים. חזוניש, כן, דיברתי על זה שיש שני סוגי חזונישניקים. חזונישניקים שעושים את כל מה שכתוב בספרי חזוניש, וחזונישניקים שעושים את מה שהם עצמם חושבים, כמו שהחזוניש עשה את מה שהוא חשב. אז בדל ינדל היה חזונישניק מהסוג השני. הוא אמיתית, אני אומר. זה החזונישניקים האמיתיים. סליחה, זה באמת ככה. אז איך זה מתיישב עם השיר הלל הזה לקיצוניות שהחזוניש כותב כאן? אז כמו שאמרתי קודם, השאלה, כשאתה מדבר על החבר'ה שמבחוץ, אז באמת אתה צריך להילחם מלחמת חורמה וקיצוניות ולגנות ולא לקבל ולא להכיל ולא שום דבר. וגם שם אני אומר, ברור ששיקולי שכל ישר והיגיון צריכים לפעול גם שם. זאת אומרת, אין טעם לעשות מלחמות על דבר שלא יועיל. אני חושב ששיקולי שכל ישר גם קיצוני אמור לעשות. קיצוני לא אמור להיות אידיוט. קיצוני אמור להיות אחד שנלחם בשביל דברים שחשובים לו, מוכן לשלם על זה מחירים, אבל הוא מוכן לשלם את המחירים בשביל להשיג תוצאות. מישהו שמשלם מחירים בלי להשיג את התוצאות, אז זה צמח אטלס. זאת הוא קיצוני מהסוג הלא מפוקח. הוא לא קיצוני שעושה זה מתוך החלטה מפוקחת כי זה באמת חשוב לו. אלא הוא קיצוני בגלל שהוא נלחם עם דברים שבתוכו, או שהוא סתם מפנת כזה שמפחד מלחשוב. ולכן הוא לא מוכן לשמוע שמישהו מעלה שאלות או מעלה אפשרות לחשוב אחרת או משהו כזה. זה סוג אחר של פנאטים, אני לא חושב ששיר הלל הזה עוסק בהם. והתמימות היא התרצן החריף המכונן דבר דבור על אופנו ועל אמיתתו. גם זה נקודה מעניינת. מה זה אומר התמימות? אז פה התמימות זה לא בינוניות. התמימות זה כנראה תכונתו של הקיצוני. אני חושב, לפחות אם אני מבין נכון, הלשון שלו קצת קשה, אבל התמימות פירושו, קודם כל תמימות בתרגום מילולי זה שלמות. תמים זה שלם, כמו קורבן תמים, שה תמים. אז גם פה הוא אומר שהקיצוניות והגדלות שמות נרדפות, והקיצוניות היא ההשתלמות של הנושא. התמימות היא קשורה לקיצוניות, תמימות פירושו שלמות. ומה זה אומר? התמימות היא התרצן החריף המכונן דבר דבור על אופנו ועל אמיתתו. אתה מתמודד עם הקושיות, כמו שהוא אמר קודם, והתמימות, השלמות, זה למצוא את התירוצים לכל הקושיות, ולא להתעלם מהקושיות, אלא לרדוף אותם במלחמת חורמה קיצונית. כשקוראים את זה ככה, אז פתאום רואים שצמח אטלס בכלל לא סותר את שיר ההלל הזה לקיצוניות, כי הוא לא מדבר על קיצוניות כמו של צמח אטלס, הוא מדבר על קיצוניות כמו שלו עצמו, כי הוא גם היה קיצוני. חזוני של הטיפוס סופר קיצוני, סופר קיצוני, אבל לא בהתנהלות האנושית שלו. זאת אומרת, בהתנהלות האנושית שלו הוא היה לגמרי שלב, אבל הוא היה חד משמעי, אסור אסור, מותר מותר, אין מקום לוויכוחים. שהוא שלח למשל על, 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 היה הוויכוח הזה על קו התאריך, שלח מכתב מאוד חריף ל, ליפן שם, אבל אתם תתקנו ביום הזה וזה הכל, בלי לשמוע אף אחד אחר. אני אומר שזה מה שאתם תעשו, לא מוכן לשמוע אף אחד אחר. אז הקיצוניות, וזה חוזר לאותה הבחנה שעשיתי קודם, שקיצוניות שהוא מדבר עליה אין פירושו שערה מילולית, אין פירושו דיבור חריף, זה לא נקודה בכלל. דיבור חריף או לא דיבור חריף, תעשה את זה ואל תעשה את זה, שרשרות, זה לא חשוב בכלל. קיצוניות פה הוא מדבר על תפיסה, האם אתה באמת מאמין במה שאתה מאמין בו, אתה מוכן להילחם על זה ולהתווכח על זה ולשלם מחירים על זה, ולא להגיד אוקיי, אתה צודק וגם אני צודק וגם את צודקת וכולם צודקים. זאת אומרת, זה היה מה שהוא קורא הדוגל בהבינוניות ומואס בקיצוניות, הזייפנים וחידלי התבונה. רגילים אנחנו לשמוע בחוגים ידועים, אין צורך לציין מי זה החוגים האלה, כמכריזים על עצמם שאין חלקם בין הקיצונים, ומשאירים בכל זה לעצמם, הנה תראו את הקיצוניות שלו. רואים? כשהוא מדבר על החוגים האלה שיוצאים נגד הקיצוניות, הוא אומר דברים מאוד קיצוניים. הוא אומר, אם אנחנו נשמע מידועים כמכריזים על עצמם שאין חלקם בין הקיצוניים, ומשאירים בכל זה לעצמם זכות ישראלי נאמן באמונה מספקת לתורה ודברי תורה. כאילו הם עדיין מחשיבים את עצמם נאמנים לתורה, למרות שהם בעצם הם טובים, הם בינוניים, והם לא קיצוניים, והם מתנגדים לקיצוניות וכו'. ומרשים אנחנו לעצמנו להגיד מנקודת משפט, כן, רק תקראו את כל דברי התורה בפרשת פנחס. כל הדפים, לא משנה, עד האחרון, זה בכלל לא משנה איזה דף תקראו, זה הכל תקראו את אותו דבר תמיד. בגנות הקיצוניות, זה שמור רק ליחידי סגולה, ובעצם צריך להיות מתון. מה ששזור בין הפרסומות למלונות ולטיולים, זאת אומרת, יש כמה קטעים כתובים, אז הקטעים האלה, כן? בכל אופן, אז הטענה היא, מרשים לנו לעצמנו להגיד מנקודת משפט, כמו שאין באוהבי חוכמה, אהבה למיעוטה, מי שחכם לא אוהב טיפשות. עם כל הכבוד, יכול להתחשב בטיפש, אבל לא לאהוב את זה, ושנאה לרוב חוכמתה, כן אין באוהבי תורה ומצווה, אהבה לאמצעיות ושנאה לקיצוניות. זה מאוד מעניין.
צדיקים, שהחוכמה... מיעוטי,
איזה החוכשה חוכמה
זה כמו
אש, מיעוטי יעזור לחמם ורובה יזרוק
את המלינות,
זה איזה
איקר.
אוקיי, זה תוצאה של קיצוניות שהוא מדבר עליה כאן.
לא,
לא, קיצוניות. קיצוניות באמת יכולה לשרוף את המדינות, אבל זה תוצאה של החוכמה, זה מה שהוא אומר. אחרת אתה מחידלי התבונה. נפס, זה הדבר התורה של פרשת פנחס. אלה שאומרים לא לא, זה מסוכן וזה לא יפה ולא מוסרי, מה פתאום לריב, צריך לקבל כל אדם בסבר פנים יפות וכל דעה לכבד וכל הבובקס האלה. בכל אופן, אז הטענה הזה אם זה חשוב לך, אז מה זאת אומרת שאתה מקבל מישהו שאומר אחרת וחושב אחרת, הוא טועה, טועה ומזיק, מה זאת אומרת לקבל את זה? כל יסודי האמונה, י"ג העיקרים והמסתעפים, הם התמיד בסתירה נמרצה עם המושכלות הקלות ושטף החיים המפותחות תחת השמש. והכרתם הבהירה והמתורצת והמושיטה דווקנות יתרה באמונתם היא נועם הקיצוניות. כשאתה מכיר היטב את העיקרים ואתה מאמין בהם ואתה מפנים אותם וזה חשוב לך, כי אתה דתי באמת ולא דתי צעצוע, אז איך לא תהיה קיצוני? איך תקבל מישהו שנוקב חור בספינה שבה אתה יושב, אם אתה באמת חושב שזה מה שהוא עושה? לכן הוא אומר שמי שמקבל את כל הדעות, זה בעצם אומר שהדעה שלו לא מספיק חשובה לו, או שאין לו דעה, או זייפן או חידלי תבונה, משהו על הדבר. זה נועם הקיצוניות. ואלה שמעידים על עצמם שלא טעמו מתק הקיצוניות, מעידים יחד עם זה שהם חידלי אמונה בעיקרי הדת לפי כוח עיוני ורגש נפשי. רק בחבלי ייחוס מים מתייחסים אליה. והקיצונים, לעומק נפשם, בכל רצון היותר כביר לחמלה על חידלי הקצה, חידלי הקצה כבר מי שלא קיצוני, לא ירחשו כבוד ויקר לאלה מתנגדיהם, והתהום המפסיק ביניהם, כאשר נפגש במעשים ממשיים המחוללות בהכרח טבען מריבות וקטטות, יוסיף את הקרע לאין מרפא. פה לא עד הסוף ברור לי למה הוא מתכוון, אני חושב שהוא מתכוון לאותם חידלי הקצה, שהם לא רוצים להיכנס, הם מסתייגים מזה שזה יוצר קרעים, הקיצוניות וכו'. זאת אומרת, שיש המשפט הזה דווקא משפט שהוא לא מביא אותו כמי שמזדהה איתו. אלא הוא אומר, זה הבינוניות, שאותה הוא לא מקבל. מי שנפגש במעשים קיצוניים, אותם חידלי קצה, כן, הבינוניים. לפי מעשים, אני אומר, לא, זה יביא לקרע, זה לא טוב, צריך להתחשב בכולם, לכבד את כולם, כל מיני דברים כאלה. את המשפט הזה מתאר את הגישה שאותה הוא מבקר.
אבל לומר שהוא מתאר מקרה בין הקיצוניים לבין הלא קיצוניים.
נו, אבל זה מקרה בזכות הקיצוניים, לא בזכות הלא קיצוניים.
אז למה מתאר
פה
את הגישה של
חבלי הקצה?
הוא אומר,
כשהקיצוניים
יפגשו בלא קיצוניים,
ייווצר
ביניהם קרע ללא
מרפא. הוא לא רואה את זה בהסתייגות. מבחינתו בסדר נור, יהיה קרע, כי זה חשוב לי. ומי שאומר, לא, ייווצר קרע, כי זה, לא עשו לעשות את זה, כי אחדות העם נורא חשוב, נכון? אז זהו, מדבר, זה הבינוניות. הבינוניות שיש על זכות הקיום, עם מידת הבינוניים האוהבים את הקיצונות ושואפים אליה בכל מסעת נפשם. בדיעבד מותר להיות בינוני. איזה בינוני? אחד שמבין שהוא בינוני והוא לא בסדר ואין לו כוח, אבל המודל האידיאלי שלו, האוטופיה שלו, זה האוטופיה הקיצונית. הוא לא מספיק חזק בשביל להיות שם.
המעודדים.
כן, בדיוק. המעודדים או לפחות מעודדים בליבם. אז לזה יש לה זכות קיום לבינוניות. זאת אומרת, זה אחד שאומר, זה חשוב לי, אין לי מספיק כוח, אני לא מספיק עם מסירות נפש לעניין הזה, אבל אני כן מעודד או מזדהה עם מה שהקיצוניים עושים. אגב, חלק מהעניין פה זה באמת, זה דברים שיש להם המון הופעות בעולם שלנו. אני חושב שחלק מהתופעות הקיצוניות שאנחנו חווים בעולם הדתי עכשיו, נשות השלים וכל התופעה הזאת בעולם החרדי, או הגברות הציוני דתי, הם נובעים מתופעה מאוד דומה, אני חושב. זה מצב שבו בעצם אנשים אומרים שאנחנו מוכנים לשלם מחירים וללכת על מה שאנחנו מאמינים בו עד הסוף. ויש להם ביקורת כלפי הממסד או המיינסטרים הדתי או החרדי, כל אחד איפה שהוא נמצא, וזה שהם פשרנים בעצם, הם לא מוכנים לקחת את המסקנות עד הסוף ולשלם מחירים, וכן, להתכסות עד הסוף. אתם חינכתם אותי על זה שצניעות זה צניעות, והכי טוב זה להיות הכי צנוע שיש. בסדר, אתם מוכנים לקבל פשרות, אבל אתם מבינים שזה האידאל, נכון? אז מה אתם מספרים לי עכשיו סיפורים שמה שאני עושה זה לא בסדר? שאני מכסה את עצמי מכל הזה. הם לא מאמינים לנזיפות האלה. למה הם לא מאמינים לנזיפות האלה? מתוך אותה תפיסה עצמה. אבל אם חינכתם אותנו על זה, אז מה זאת אומרת, אז התוצאה המתבקשת היא שגם נפעל כך, ונשלם מחירים על זה, ונהיה מוכנים. וכיוון שהם גם חושבים או מעריכים שהרבנים שנוזפים בהם, בתוכם פנימה, בעצם גם הם מזדהים איתם, רק הם לא יכולים לעשות לעצמם, או לא מעיזים לעשות לעצמם, או משהו כזה, לכן זה גם לא משפיע. כי הם מבינים שהם בעצם עושים את מה שהרבנים היו רוצים שהם יעשו. לכן זה מוזר, כי היראת שמיים הכל כך גדולה הזאת, הייתי מטפה שהם ישמעו למנהיגים הרבניים של הקבוצה שלהם, של החרדים, ציונים דתיים, הם לא שומעים. זה ציבור לא ממושמע לחלוטין. את כל גדולי הרבנים יכולים להיות מנהיגים, זה לא יעזור כלום. למה זה לא יעזור כלום? כי הם מבחינתם בטוחים שהנוזפים בהם, הרבנים שנוזפים בהם, בפנים, בעצם רוצים שהם יעשו את זה. אנחנו לא יכולים לחשוט אותם שכל הציבור יהיה ככה, אבל יהיו נושאי הלפיד, האבנגרד, כן יעשה את זה עד הסוף, והוא ראוי להמון הערכה. ואגב, זה נכון במידה מסוימת. זאת אומרת, עם כל זה שאני לא מסכים עם הדרך, אבל את עצם המוכנות לשלם מחירים ולעשות דברים שאתה מאמין בהם, אני מאוד מעריך. זאת אומרת, אני חושב שיש את זה ראוי להערכה. אבל מה העלובה בינוניות הסוענת בוז לקיצונות. אז יש בינוניים שהופכים את הבינוניות לאידיאולוגיה, לא לחולשה. אנחנו חלשים, מה לעשות? אז זה בינוניות שבדיוק אפשר לחיות. אבל יש בינוניים שהופכים את זה לאידיאולוגיה. אז זה היא עלובה, כן? הסוענת בוז לקיצונות. אמנם, לרוח הרותח בלב הנוער, לא ייבצר להוציא משפט מרותח על האישים הפרטיים של המתעוללים. ובמידת ההפרזה, אך התפתחות הנוער, זאת אומרת, אני חושב שעוד פעם, זה לא תמיד ברור לי עד הסוף למה הוא מתכוון, נדמה שמה שהוא מתכוון זה שחינוך לקיצוניות הוא מסוכן כלפי כשאתה מדבר על נערים. כי הנערים יקבלו החלטות קיצוניות כמו נוער גבוהות, והם פשוט יעשו את מה שאתה מחנך אותם, לא עלינו. כך בחשבון שכשאתה מחנך מישהו, יכול להיות שהוא אפילו יעשה את מה שאתה מחנך אותו. צריך מאוד להיזהר. היום בדיוק אמרתי לאותו בחור שנסעתי איתו, המורה הזה, אמרתי שאנחנו בדרך כלל מחנכים את הדור של תלמידי תלמידינו. זה התפקיד של המחנך. כי התלמיד שלנו ימרוד בנו ויעשה את ההפך, והתלמיד שלו ימרוד בו ויעשה את מה שאני אמרתי לו לעשות. אז אנחנו בעצם מחנכים את תלמידי תלמידינו. אז הטענה שזה מסוכן לחנך לקיצוניות, כי נוער ואנשים שלא מספיק בשלים ולא יודעים לבקר את ההתנהגות של עצמם, אז הם יכולים לעשות דברים שהם לא נכון לעשות אותם ולא רואים לעשות אותם, ושוב רואים שקיצוניות אין פירושה לא לשקול במוזני השכל הישר איך נכון להתנהל. זה שני דברים שונים. זאת אומרת, קיצוניות בתפיסה, קיצוניות במוכנות לשלם מחירים, אבל זה לא שאלה איך להתנהל, זאת שאלה אחרת. אך התפתחות הנוער, ובכל זאת הוא אומר שווה לשלם את המחיר, למרות שזה מסוכן, שווה לשלם את המחיר ובכל זאת לחנך גם את הנוער לקיצוניות. למה? אך התפתחות הנוער לאהבת תורה באמת, הדרושה להתפעלות נפשי ונעימות שמימי, זאת אומרת להזדהות עם העולם הדתי שאתה רוצה לחנך אליו, לא ייתן לתת מעצורים על דרך החיים המוליכים ליושבים באתרות ונהנים מזיו. לא ייתכן שאנחנו נמנע מהם את עבודת השם האמיתית, רק בגלל החששות האלה. לא צריך לנך אותם על דתיות אמיתית. בסדר, יהיו בעיות, תנסה לטפל בזה. קצת מזכיר את הנזיפות אחרי רצח רבין, שתמיד אמרנו, אתם רואים מה יוצא מפנאטיות דתית. כאילו, טענה של חילונים. אז מה אתם רוצים, שאני לא אמין בקדוש ברוך הוא בגלל שהוא הרג את רבין? מה זה קשור? אני מאמין בקדוש ברוך הוא כי אני חושב שהוא קיים. מה אתה רוצה שאני אעשה? אני לא מכפיף את האמונות שלי לתוצאות המעשיות. יכול להיות, אתה יכול להגיד, תראה, כיוון שאתה מאמין בדברים בצורה כל כך פנאטית, אז שים לב שלא יצאו תוצאות בעייתיות. זה ביקורות שאני בהחלט מקבל. אבל ההכפפה הזאת של האמונות עצמן לתוצאות הבעייתיות היא טענה בעייתית מאוד. לפעמים, בשוליים, יש איזה מקום, זה פולמוס השקרים הקדושים. אבל באופן עקרוני, מה פתאום? זאת אומרת, אתה צריך לחנך נכון, ואם זה יוצר בעיות, תנסה לוודא שזה לא יקרה, תנסה למתן את זה. אבל לא מוותרים על החינוך הנכון.
אני חושב שהרב מדבר, אצלו הקיצוניות זה לכל הרוחב. וכשהולכים לתופעות כמו לבוש צנוע ונערי גבעות, זה קיצוניות מסוג מאוד מסוים, זה לא לכל הרוחב, הם לא קיצוניים ככה בברכת המזון.
לא בטוח.
אני לפחות את אלה שאני מכיר, לפחות עם הלבוש הצנוע וכל הטליבן וזה מאיפה שאני מכיר, אני אומר לך שזה...
יכול להיות שזה קיצוניות...
עוד פעם, זה לא איזה פנאטיות שבקת המזון אני... וכשהם צריכים לדחוף בתור בסופר, אז העירת שמיים היא פחות בעייתית.
אבל התופעה...
גם אני לא יודע שיש שם תלמידי חכמים כל כך.
אני יכול... זה בדרך כלל הפוך. כשאין מספיק שכל, אז...
יש קיצוניות, לא... יש שתי הדברים למכללות. יש קיצוניות... יש קיצוניות שהיא קיצוניות נוסח צמח אטלס. זה מה שאתה מתאר. זה לא באמת. הוא מדבר על קיצוניות אחרת.
הוא אני מקבל, עליו אני מקבל. כי הוא היה לכל הרוחב, הוא התנהג עם אנשים נכון, והוא בירך ברכת המזון כמו שצריך.
ההתנהגות היא לא ראיה.
הוא היה תלמיד חכם
קיצוני.
זה בדיוק מה שאני טענתי קודם, התנהגות היא לא ראיה.
לא, לא התנהגות, אני מקבל את התיאור הכללי.
אם אתה מתנהג קיצוני, יכול להיות שזה בא ממקום אמיתי.
התנהגות קיצונית, במובן שאתה רומס מיליון ערכים, בשביל איזה ערך אחד קיצוני, זה לא נקרא קיצוניות.
לפעמים אתה רומס ערכים כי אתה עושה שיקול שזה שווה לרמוס אותם בשביל זה, ולפעמים אתה לא חושב שאתה רומס ערכים, לדם זה יכול להיות. אני אומר, התופעות הן עשו
בעבור,
הגרלה תמיד לא נכונה. אבל עדיין, טיפוסים כאלה וכאלה ישנם, זה מספיק לי, אני לא...
אתה יודע מה עצרו בבית שמש את השריפה של הפחים?
מה?
איך עצרו בבית שמש את השריפה של הפחי האשפת?
נו.
אמרו להם, חבר'ה, זה בשר עם חלב, אתם אומרים, אני לא תבשל. שלא תתבלבלו.
סיפור אמיתי?
אני אומר לך, זה, אני אומר, אתה יודע, אבל בבית שמש נפל להם עליהם ביום העצמאות לאיזו חבר'ה שקוראים תהילים. נהילגו. נהילגו על התהילים באותו יום.
לדעתי זה המערכה הלכתית, אני אומר.
אתה לא צריך, קודם כל אתה לא צריך.
אתה לא צריך.
מה? סור של בשר
וחלב? זה שזה דיונים אחרים.
איך הוא התערבב?
כמו שאנשים
מקבלים.
אם זה לא נתבשל, זה לא נקרא מעובר.
בוא תשמע את הטיעונים.
לא, הכוונה זה נזרק לפח, זה כבר לא ראוי למאכל, זה כבר לא בשר וחלב.
למה לא? יש כאלה שמוצאים מהפח.
בכל אופן, אז הוא אומר, צריך גם לחנך על זה, לא רק שזה דבר חיובי, לא לוותר. אלא המכוננים בתי חינוך ממוצעים לא הצליחו בשביל, הכוונה בגלל, הזיוף שיש באמצעיות. למה החינוך המזרוחניקי לא מצליח? כן, זה, אני מתרגם את זה לעברית שלנו. בגלל שיש איזשהו זיוף בבינוניות הזאת. לא מחנכים אותם לפנאטיות שהיא פנאטיות אחרת. אומר החזוני שאת זה הייתי מכבד. אבל מחנכים אותם למשהו שהוא בעצם נגד הפנאטיות באשר היא. זה כמעט דגל בהרבה מאוד מקומות. אנחנו נגד הפנאטיות, אנחנו לא קיצוניים. לא שיש לנו עמדות אחרות, לא שאנחנו מתונים כי אנחנו עושים שיקולים כאלה או אחרים. לא, לא, אנחנו נגד קיצוניות, זה כערך עצמי, אוקיי? זאת אומרת, בגלל זה לא מצליח, וזאת הטענה שלו. ולב משכיל הולך ומזניח את הזיוף, אגב, במידה רבה לדעתי הוא צודק. זה לא הכללה נכונה לכל מקום, זה כמובן גם משתנה בין המקומות ומשתנה גם עם הזמנים, היום זה אחרת מה שהיה גם קצת, חלקית לפחות, אבל יש בזה דבר אמיתי, זה לא שטות. ולב משכיל הולך ומזניח את הזיוף. אנשים חניכים, אלה שעוזבים את החינוך הדתי בחינוך כזה, הם דווקא האנשים היותר, באלוקים הזה הם לא מאמינים. החינוך שלהם נותן את הצדק להחניך להפנות עורף לחוקים המושלכים עליו שלא לרצונו ולהאמונות המעיקות ליבו נגד זרם החיים ואת סוד הקיצונות, אני חושב שזה צריך לפסקה אחת, ואת סוד הקיצונות גזלו ממנו והתעולל בה גם הוריו ומוריו. כאילו ההורים והמורים שאמורים להפך לעודד אותו ליראת שמיים, הם אלה שמחנכים אותו לא להיות ירא שמיים. אז זה בעצם התנ"ך. עכשיו מה עומד פה בעצם, למה זה מפריע לקרוא את הדבר הזה, למה זה לא שלם, מה חסר פה בניתוח הזה? תוח חלקי כמובן. למה? כי הרי ברור שיש גם ערך של סובלנות כערך. לא רק כפשרנות בגלל שהוא מתעלם מהאופציה הזאת, באופן מאוד קיצוני. הוא מתעלם מאופציה שהיא בהחלט אופציה שקיימת על המפה, ואני חוזר עוד פעם למה שדיברנו פה, על העניין של הסובלנות והפלורליזם. הוא מדבר על פלורליזם. הוא בעצם מדבר על ריבוי אמיתות, שאין לי אמת משלי, אני לא באמת עומד מאחורי האמת שלי, אני פשוט ככה ואתה אחרת והכל בסדר. אבל יש גם סובלנות. וסובלנות בא מתוך מוניזם, אני באמת מאמין באמת שלי. רק אני חושב שגם אתה צריך להתנהג כמו שאתה חושב, ואני חושב שיש מקום לדו-שיח בינינו, וכמו שאמרתי גם שם, מי שאומר בשם הסובלנות לא לבוא לשכנע, או לא לבוא להתווכח, זה באמת מצביע על בינוניות, לא סובלנות. סובלנות להפך, אני רוצה לשכנע אותך, כי אתה טועה. אכפת לי ממך, ואכפת לי מהעמדה הנכונה שאני מאמין בה, ולכן אני אנסה לשכנע אותך. אני, אין טעם כי אני לא אצליח, אז אני לא אעשה את זה משיקולים של שכל ישר, אבל אין בזה שום פסול, אוקיי? לגבי כפייה ממש, אז אמרתי שגם לזה יש מקום במקרים מסוימים. מצד שני, יש גם ערך של אוטונומיה, ולכן אולי אני לא אעשה כפייה. כי אני מאמין בערך האוטונומיה, לא כי אני לא מוכן לשלם מחירים. אם אני עושה את זה ושאני לא מוכן לשלם מחירים, אז זה לא סובלנות, זה סתם אינטרסנטיות.
הערך שחסר פה, אני לא חושב שהוא דווקא סובלנות, הערך שחסר, דעתי, זה מה שאנחנו תמיד גם למדנו, שביל הזהב, על אוהב שלום ורודף שלום.
מה, הוא אוהב שלום ורודף שלום?
בתוך היהדות עצמה, יכולים למצוא את הדרך של שביל הזהב, שלא לקיצוניות.
זה מה שאמרתי קודם. ביחס לדעות אחרות שהן בתחום הטעות הלגיטימית, זה מה שכתוב, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. זה המסורת ההלכתית מאז ומעולם. באופן עקרוני, אז אני לא אומר שתמיד מקיימים את זה, אבל באופן עקרוני, ודאי, זאת הגישה הבסיסית. הוא מדבר על תפיסות לא נכונות, הוא מדבר על יחס לחילונים, הרי מה הוויכוח עם המזרחניקים? לא על היחס לחילונים. זה מבחינת, זה לא גישה אחרת בעולם הלגיטימי, אלא זאת, זה מחוץ לגדר, בעיניו, לא משנה כרגע. וכיוון שכך, אז פה אין מקום דרך האמצע ושביל הזהב וכו'. דרך האמצע ושביל הזהב זה בין שתי קיצוניות ששתיהן לא איסור, אלא זה דרכי התנהלות. אז ביניהם אתה בוחר את שביל הזהב, אין שביל זהב עם איסור. אני אעשה רק חצי איסור, כן? זה הסיפורים המפורסמים על ההוא שבא לרב, הוא אומר, בא לרב בשאלה, הוא שואל אותו, אני אוכל כשר תמיד מראש חודש אלול. אולי נתחיל מאלף דורש חודש או מבית דורש חודש. זה, כן, זו שאלה מה הרב אמור לענות לו בעניין הזה.
זו שאלה שהיא מחפרת
משיך, לא? מה זאת אומרת?
אתה
יש גם עניין של ביקורתיות עצמית, כלומר שאתה צריך...
נכון, פה יש עוד נקודה חשובה, אתה מדבר על ודאות בעצם. החזון איש גם מתעלם מעוד נקודה, לא רק מערך הסובלנות, וזה השאלה עד כמה אני באמת בטוח בדרכי. הוא מציג תפיסה, אני לא יודע אם זה באמת היה בתוכו, אבל זה מה שכתוב פה. הוא מציג איזושהי תפיסה שאתה אמור להיות בטוח לגמרי שאתה צודק. אני לא יכול לקבל דבר כזה. זאת אומרת, האדם לא יכול להיות בטוח לגמרי שהוא צודק, ובמובן הזה זה כן מקרין קצת על לקבל עמדות אחרות. נכון שאני מתנגד לפוסט-מודרניות, אלה שלוקחים את זה עד הסוף, שמקבלים הכל ואין אחד שיותר צודק ופחות צודק. אבל תשמע, אם יש אופציה שיכול להיות שאני טועה, ואני לא יכול להיות בטוח, אני בן אדם, אדם יכול לטעות, אז אני לא יכול לצאת למלחמת ג'יהאד נגד מי שאומר אחרת, זאת אומרת, אולי הוא צודק, יש אופציה כזאת. אז אני אנסה לשכנע אותו, אני אנסה לברר, אני אפעל נגדו אולי, אני לא ארוג אותו, אבל זאת אומרת, אני לא אעשה דברים... מידת הוודאות, מה?
כל מה שהוא אומר פה, הוא חושב שהוא צודק.
כן, לכן, לא, גם אני חושב שאני צודק. הוא בטוח שהוא צודק. הוא בטוח שהוא צודק, לא חושב שהוא צודק. זה דברים שני. לא, לכן אני אומר, זה עוד נקודה שחסרה בתמונה שהוא מציג כאן. א', זה ערך הסובלנות, לא הסובלנות של הבינוניות, הפלורליזם, אלא הערך של הסובלנות, וב', באמת מידת הספק, כן, שאמורה להיות הכל בעניין הפוכח. בוא נגיד, אני בספק גדול אם אצלו זה לא היה.
לא, אבל...
אני חושב שגם אצלו זה היה, הוא היה איש
מאוד. אתה חושב שזה, אם אתה בטוח שזה מה שאתה צריך לעשות, אז תילחם על זה עד עצמו.
אם אתה בטוח, אבל איך אתה יכול להיות בטוח?
לא בכל דבר אנחנו לא בטוחים.
אני בכל דבר לא בטוח.
יכול להיות שהשמאל הקיצוני צודק.
חוץ מזה. חוץ מזה שאין שום דבר בטוח. זה הדבר היחידי שאני בטוח.
הכללות.
אני זה מוגזם. אין, תמיד יכול לטעות. יש הרבה דברים שאני מאמין בדברים, אבל אני לא אומר, אני בטוח, מה, לא יכול להיות שטעיתי, מה, הרבה פעמים בעבר טעיתי, ואחרי זה יכול לקרות שגם בעתיד יתברר לי שטעיתי. מה הערובה שלי זה לא? לא, עוד פעם, אל תערבב את זה עם זה שאני לא מאמין בערכים שאני מאמין בהם. אני מאמין בהם ואני אפעל על פיהם. אבל זה לא אומר שאני בטוח, זאת אומרת שלא יכול להיות שאני אתעה.
אבל אתה לא תפעת להילחם שאני... עליהם, בקיצוניות.
תלוי עד כמה.
למרות שאתה...
תלוי עד כמה. הרבה פעמים אחרי שאני אומר את זה, שואלים אותי, תגיד, איך... מה, אם תצטרך למסור את הנפש? אתה לא 100% בטוח, זה נכון. למסור את הנפש זה בכל זאת צעד ש... מחיר לא פשוט.
לא מגיע.
נכון? לא משנה, אבל ההלכה במקרים מסוימים דורשת מסירת נפש, שלוש עבירות חמורות. אני אומר בכנות, אני לא יודע. לא יודע אם אני אעמוד בזה. לא יודע אם אני אעמוד בזה.
לא בטוח שיש
מי... לא, אני אומר, אני לא יודע אם אני... אפילו ברמה ההכרה, לא ברמה שאני לא אצליח לעמוד בסטנדרט, אני לא בטוח שזה יהיה הסטנדרט מבחינתי. כי תמיד יש איזשהו ש... אני אומר אמיתית, אני לא יודע מה לעשות עם זה, אבל זה... אם זה לא 100%, אני לא יכול שלא לשקלל את הספק המסוים שיש לי בעניין הזה עם החובה למסור נפש. מה לעשות? זה תוצאה רציונלית של ההלכה.
אבל
היא קרויה
סיטואציה שאנחנו לא לגמרי סגורים עליה עד הסוף.
מה?
אני אומר, זה תלוי בסיטואציה וכמה אתה...
לא נכון, אנשים בצבא.
אנשים
באמת מוכנים למסור את נפשם, ואני לא חושב שהם כולם מאמינים ב-100% שאנחנו צודקים ואין סיכוי שאנחנו טועים.
כמה אנשים הולכים בצבא למסור את נפשם בידיעה גבור? זה לא לגמרי, כל אחד יש לו את הדעת. אחד חלקי מיליון שהוא יוצא מזה בחיים והוא יהיה גיבור גדול.
בסדר, אבל האחד למיליון הזה עדיין זה מסירת נפש עם 999,000 חלקי מיליון. וזה גם נקרא למסור נפש. למסור נפש זה לא תמיד להתאבד. למסור נפש זה לסכן סיכון משמעותי את הנפש. ואני אומר שאפילו ברמה הזאת אני לא יודע. במקום שבו אתה... אתה לא יודע. הרי החסיד יעבץ כתב, בבני ברק יש מיתוס כזה.
אתה מבין מה אני אומר.
לא מיתוס, זה באמת כתב. החסיד יעבץ, ממגורשי ספרד, הוא כתב שמה בשבח הבלבטים, העמי הארצות, היהודים הפשוטים, ובגנות תלמידי החכמים. מי שגילה את המסירות נפש האמיתית היו האנשים הפשוטים. ולא אתה מדרך
אחרי.
ולמה? אני בעיניי זה לא שיר שבח. זה רק אומר שהם פשוט פחות הבינו שיש גם אופציות אחרות, ולפעמים אתה גם תעקם את זה, כי אתה חכם ואתה יודע לשחק עם
הכללים.
כן, בדיוק. אבל אני לא רואה ערך גדול בתמימות. אם כל זה שזה אולי יוביל אותך לפעמים לנסור נפש, ואני לא אמסור את הנפש, למרות שאני אולי אחשוב שכן צריך, אני לא אעמוד בזה, עדיין אני לא הופך את הטיפשות ואת התמימות לאידיאולוגיה. אני לא מוכן לשלם את ה... טיפשות פה, לא להיות תלמיד חכם, זה טיפש. לא להיות תלמיד חכם, לא להכיר את ההלכה ממקורותיה.
הרב, זה כמו שאמרת
פעם. זה כמו שהרב...
החזון איש מדבר על התמימות.
החזון איש מדבר על התמימות במה של שלמות.
אה, רב מבין שאין
שלמות זה לא תלמיד חכם. אני שלם
עם... לא, אתה מיישב קושיות. מה זה, התמימות פה הוא הביא בתור ליישב קושיות. החריפות.
כמו שהרב הביא על אנשים של החרדים שבגלל שהם לומדות פחות אז אין חוכמות.
נכון, זה כמו שאמרתי קודם, אתה לא יכול להתווכח עם מי שלא יודע הלכה. זו משהו, לא היה אצל אמא שלו, זה הלכה משה מסיני. אתה לא יכול לדבר, אין לי מי לדבר. כשאני חזרתי פעם ראשונה מהישיבה התיכונית אמרתי לאמא שלי, רגע, למה אנחנו לא מעשרים בבית תרומות ומעשרות? לא מפרשים תרומות ומעשרות. אני לא יודע, אני בבית לא עשו את זה, בהונגריה. אז לא עשו את זה. אם לא עשו את זה, היא לא עושה. בסדר, בהונגריה לא היה צריך, אבל פה צריך. בסוף היא, כן, היא קיבלה את זה, אבל זה לקח לי המון זמן לשכנע אותה.
אבל
אף
אתה יודע, אני יוצא, אני בטוח, אתה צריך לדבר, אני מדבר עם הרבה, כל מיני חבר'ה חרדים, וזה לא משנה כמה טענות שלך חזקות, זה לא משנה כמה אתה
צודק. מה הם יעשו בסוף זה עניין אחר.
אבל הם לא עושים בסוף בגלל שהם השתכנעו. אני מבין שהם, שקל להתווכח איתם, ויותר
מוח להתווכח. אמרתי, לא יעשו את מה שאתה אומר, למרות שאתה צודק.
בסוף אתה, הם יתפוך את הטענה שאתה תצא מדעתך.
אבל יש עם מי לדבר. עדיין
יש לי מדבר על בינה של כיף לדבר איתם בקטע של
התענות והזה. לא, כי הם יענו לך עניינית. יכול שבסוף הם ימצאו משהו, הם לא יעשו את זה, אבל יענו יותר עניינית מה
שאני אומר. רק בגלל שהם אנשים של לימוד.
כן, נכון. זה בדיוק הנקודה. אולי רק שתי דוגמאות שאני רוצה עוד להספיק. הטענה הזאת צריך לכבד דעות כאלה או אחרות, כמו שאמרתי קודם, מאוד חשוב להבין האם הדעות האלה נמצאות בתוך מעגל הטעות הלגיטימית, רדיוס הסובלנות, לבין המעגל החיצוני. אני אביא שתי דוגמאות שבהם הרבה פעמים עוד פעם עולות הטענות כנגד הקיצוניות וכנגד הפטרנליזם וההתנשאות וכו', ואני לא מקבל את הטענות האלה. למשל, היה, נתחיל עם טענה, דוגמה רחוקה, היה במאה ה-19 בצרפת, זה פלש גם אחרי זה למאה ה-20, זה כבר התחיל בעצם המהפכה הצרפתית, עבר כל מיני גלגולים, הייתה המנהיגות הרבנית האורתודוקסית של צרפת, חלק ממנה, החליטו שברגע שנוצרו שם נישואים אזרחיים, זאת אומרת, בצרפת הגויית, כן, עד אז היה מדינה מאוד גלית, מדינה נוצרית, ואז היה הפרדת דת ממדינה בעקבות המהפכה, ואז נוצרו נישואים אזרחיים, היו נישאים בבית משפט, בעירייה או משהו כזה. כן? וגם גירושים כמובן. עכשיו היהודים כמובן עד אותה תקופה, יש מחקרים היסטוריים מרתקים על העניין הזה, היהודים בצרפת מאוד התנגדו לגירושים, כמו שבעולם היהודי גירושים זה בסדר, הם ראו גירושים כמשהו שאסור לעשות אותו, כי בתרבות הקתולית ששררה עד המהפכה זה היה, עכשיו אחרי המהפכה פתאום הגירושים הפכו להיות משהו לחלוטין לגיטימי גם אצל יהודים, כי גם שם כבר התחילו להתגרש, כי זה כבר לא קתולי, וכבר אנשים היו קתולים, אבל הם התנהלו, יש שם מיזוג מאוד מעניין. גם אנשים קתולים עשו דברים באופן אזרחי. יש שם מעין בלבול מאוד מעניין. בכל אופן, באיזשהו שלב הרבנים הלכו צעד אחד הלאה והודיעו שהגירושים בבית משפט הם תקפים הלכתית. גויים, אצל גויים, בבית משפט. אז אם הם מגרשים אותך לפי הפרוצדורה המשפטית הנוהגת בצרפת של אותה תקופה, אז לא צריך גט. עכשיו, הרבנות, הרבנים הראשיים, הרבנים מרכזיים בצרפת, רבנים ראשיים של ערים מרכזיות, או יודע בדיוק מה, כי היה קצת ויכוחים, פסקו את זה להלכה, וזה מה שהם עשו. עכשיו, כל אירופה גרשה ורעשה, לפחות אירופה, זה מה שאני מכיר, לא יודע, אולי גם מקומות אחרים, מזרח אירופה, שם היו מכתבים חריפים ביותר, זה הגיע עד רב חיים מויזר, זאת אומרת, זה נכנס גם לתוך המאה ה-20, היו המון גלגולים, יש קונטרס, אין תנאי בנישואים, יצא בהוצאה על בני תורה, מי שמכיר.
איזה תקופה
זה היה? אני אומר, התחיל במאה ה-19, וזה נמשך כמאה שנה, בגלגולים שונים.
היו גדולי תורה שם כאלה?
אני לא יודע, לא מכיר את האנשים שלהם, אבל הם היו הרבנים של היהדות בצרפת, לא יודע בדיוק עד כמה. אחד מהם יצא, הוציא את הקונטרס נגד וזה, ועורר את כל הפוסקים של מזרח אירופה, ויצאו נגד זה והכל.
הם עכשיו, ביססו את זה על מקום דתי גם?
הם העלו טענות מופרכות. אני קראתי את הקונטרס.
מה, הרב מתכוון למה שהוא מלמד על נישואים שהם... שעשו את הנישואים הרוב עיניים שם, או...
לא, לא, לא. שלא קשורה
בזה. לא, 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 לא. טענו שגירושים בשלב מסוים, שגירושים בבית משפט זה תחליף לגין. דין הזה מלכותה, היו כל מיני טענות מהסוג הזה.
מלכותה זה ממונות.
כן, אז קיצור, טענות מופרכות במובן ההלכתי, אבל אמרו את זה הרבנים, אמר הדעתרה, מה תעשה עכשיו? תכבד את זה כי היה הרב, תלמיד חכם שאמר את זה? הוא המנהיג של יהדות צרפת, אתה לא יכול, עם כל הכבוד, הם בחרו אותו, הוא המנהיג שלהם, הוא רב אורתודוקסי, זאת אומרת, הוא בתוך המחנה. הוא מדבר שטויות, מה תעשה? לא תצא נגדו בחריפות, אני בעד לצאת בחריפות במצב כזה. עוד פעם, זה יעזור, שיקוי השכל ישר, אבל ברמה העקרונית, אז מה? האיש הוא רב אורתודוקסי שמדבר שטויות. הוא עושה טעות בעייתית. מה אכפת לי מי הוא? אני מתווכח עם הרעיון, לא עם הבן אדם. ואם רפורמי יעלה טיעון ענייני, גם אם אני חושב שהוא מוטעה, אני יכול לכבד אותו לגמרי, אז מה אם הוא רפורמי? צריך לדון בטיעונים, לא בתורנים. זאת דוגמה למשל, שכמובן, אם זה היה קורה היום, אז מיד היו כולם אומרים, מה זאת אומרת, גם הוא רע, ואין לך מונופול על האמת, ואיך אתה פוסל אותו ככה. מדבר שטויות, אז אני פוסל אותו, עם כל הכבוד. מי קובע שמדבר שטויות? אז אני חושב, הוא חושב שהוא מדבר נכון. נכון? אני חושב שהוא מדבר שטויות. אני פוסל אותו. לעצמי, אני קובע.
ואם הפוך, אם...
אז גם הוא יפסול אותי, בסדר?
לא. אם הוא מדבר שטויות בקיצוניות ההלכתית, זאת אומרת, הוא הולך למקצין.
אותו דבר.
אבל מדבר שטויות.
לא רק לטובת ה... לא רק נגד המקילים בהלכה, גם... כן, ברור, אני אומר שטויות זה שטויות. כן? וזה דוגמה אחת. זו דוגמה למצב שבו תמיד יעלו טענות, רגע, איך זה, אין לכם מונופול על ה... איך אתם לא מכבדים את זה, וגם הוא תלמיד, גם הוא רב, וגם... בסדר, אז הוא מדבר שטויות. אז אני לא חושב שצריך פה לשמור על כללי הכבוד וכו'. עוד פעם, אם אפשר אז כן, אבל אם צריך, ואם זה השכל אומר שזה מה שצריך לעשות, אז זה יוצא נגדו וזה הכל. דוגמה אחרת שהיא יותר בעייתית והיא יותר קרובה אלינו, זו דוגמת הגיור. שכן, כל הגיורים של מערך הגיור הממלכתי, ושיצאו נגדם מאוד בחריפות, אחרי הפסק דין של הרב שרמן וכל הפוסקים החרדים וכו', יצאו נגד זה מאוד בחריפות, וכאן זה כבר אנשים שהם כן, חלקם לפחות הם כן תלמידי חכמים, והם חויבים להלכה. זה לא הרבני צרפת, זאת אומרת, גם אני מסכים. עם כל זה שאני לגמרי עם החרדים באימות הזה, לא לגמרי, אבל מבחינת היחס לגיור, לא מבחינת לפסול אותו אחרי. אז גם שם, אני לגמרי מבין את הדיבור החריף. אני מבין את הדיבור החריף, בגלל ששם זה לא איזשהו ויכוח הלכתי, אתה חושב כך, אני חושב אחרת, זו טעות לגיטימית, אלה ואלה דיבר לו קיוחי. מה זה אלה ואלה דיבר לו קיוחי? כשאתה מכריז עליו שהוא יהודי, הוא עכשיו, הבת שלו תתחתן עם הבן שלי. יש לזה השלכה לכל הציבור. אז איך אתה לוקח סטנדרטים שלא מוסכמים, שאתה חושב אותם, והם סטנדרטים די מרחיקי לכת, עם כל הכבוד, ביחס לדעות של פוסקים אחרים, וזהו, ואתה יושב על השער של עם ישראל, מגייר את האנשים לפי הסטנדרטים שלך, קצת כזה את המאמר שעורר הרבה פולמוסים, ואמרתי שזה על אלימות וכוונות טובות, כך קראתי למאמר. שהרב דרוקמן הוא איש אלים, שפועל מכוונות טובות. יש לו כוונות טובות, אני בטוח. אני בטוח שהוא מאמין במה שהוא עושה. אבל הוא איש אלים. הוא איש אלים בגלל שהוא משליט נורמות שלא מוסכמות על רוב מוחלט של הפוסקים, ומגייר אנשים, עכשיו, אנשים זאת החלטה ציבורית. זה לא שאתה מחליט שהבת שלך תתחתן איתו, אתה עושה מה שאתה רוצה. אבל כשאתה מגייר בן אדם, הוא הופך להיות חלק מאיתנו, אף אחד לא יבדוק אחרי זה, מה, איך הוא יתגייר, אי אפשר לבדוק את זה. אז זה צריך להיות לעשות באיזשהו קונצנזוס, בהחלטות ציבוריות. אז במקרה כזה אני לגמרי מבין את החריפות שיצאו נגדו. לגמרי מבין. אין עם זה שום בעיה עקרונית. זה מדגים את הנקודה, וכאן זה כבר כן, לא רק הרב דרוקמן, הרב דרוקמן אני לא יודע מה, יש גם שם יהודים תלמידי חכמים, זאת אומרת, השאלה היא איך אתה מתייחס לתלמיד חכם אחר, אני לא יודע, אני לא מתייחס אליו, אני מתייחס למה שהוא אמר, מה שהוא אמר, הוא דיבר שטויות, ואני לא מסכים לזה, ואני אתן את זה בחריפות אם צריך, אם זה יועיל. ולכן רדיפת השלום המופרזת הזאת באמת, ובמובן הזה אני חוזר לחזון איש, היא באמת משקפת הרבה פעמים איזושהי אמירה שלא כל כך אכפת לי. ולא שאני כזה נאור וסובלן ומאמין בערך הסובלנות. לפעמים זה ככה ולפעמים לא. ובדוגמאות האלה למשל התחושה שלי שהרבה פעמים כל אלה שנועמים ביד הסובלנות זה אנשים שבסך הכל לא ממש אכפת להם. ולכן הם תומכים כל כך בסבלנות. טוב, אנחנו נעצור כאן, היום זה היה מין כזה.